כתוב בתזריע פסוק ג' בהתחלה, וביום השמיני ימול בשר עולתו. ביום השמיני, גם יש לנו עוד פרשה, שמיני, שמיני, דיברנו על זה פעם, שהמילה, המספר שמונה הוא אותיות נשמה, אותיות נשמה. זה המספר שמונה. ולא במקרה המזבח, את המשכן חנכו ביום השמיני. למה? כי כשחנכו את יום, לא נשתור, הוא יושב. למה? כי במשכן מתגלה נשמת האומה. נשמת האומה מתגלה במשכן. אותו דבר בתינוק. התינוק שמלים אותו, מכשירים אותו, או מכשירים לגילוי נשמתו. למה? הקדוש ברוך הוא נופח נשמה בכל תינוק ותינוק. אבל גילוי הנשמה מבחינת טהרה וקדושה ודברים האלה, זה מתחיל מהעניין של הברית מילה. להסיר את העורלה. העורלה זה החסמים. בלשון המודרני קוראים את החסמים. מישהו יש לו איזה חסם כאן או משהו? מה, ברצינות? וואי וואי, בוא אני אחתוך לך אותו. הנה, 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 תן. זה סרגל, סרגל. מה זאת אומרת סרגל? כתוב, אלוקים עשה את האדם ישר, כמו סרגל. ואמא ביקשו חשבונות רבים, החשבונות זה העורלה. חשבונות, חשבונות, כל... מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לחתוך את מה?
להסיר. העורלה,
את המחסומים. את המחסומים, את החסמים. אז זה היום השמיני. טוב, זה צריך להתבשל, התינוק צריך להתבשל. אני אומר שראיתי באיזה מקום את ה... שמישהו מסביר את העניין של השמונה ימים. אה, נכון, נכון, ראיתי את זה. כתוב שהדם של האימא, הניזון, התינוק בימים הראשונים, עדיין הדם של האימא הוא בתוכו, והוא מזין אותו. והאימא היא נידה, יש לה דם תמה. אז לכן, השמונה ימים הראשונים, עדיין אי אפשר, מבחינה, גם באופן פנימי, אבל באופן ענייני, אז הוא אומר, העניין הזה שעדיין, כאילו, השפעת האם על הדם של האם על התינוק. אז לכן ביום השמיני, בסדר. לפעמים, כמו השבוע, אתמול היה ברית מילה לאליעזר, שעובד בערוץ כאן. באמת לפעמים אדם, הילד, האדם היה צהור, מצעיב, משהו כזה. אז דחו את זה בדיוק, רגע אחרון, המואל בא ויופ, עשו את הברית מילה. כמו שנסתבר שהאדם זה חשוב לתינוק. צריך לזהר מאוד בעניין של אדם, למה? קודם כל, כמו שאמרנו, האדם של האימא צריך להיבלע, להיעלם. יש תינוקות שיש להם מחלת דם. מה זה מחלת דם? שאני לא זוכר את השם של המחלה, שאין קרישה. אין קרישה, פשוט אין קרישה. אז באמת, תינוקות שנולדים, באופן ראש סדיר, מה עושים? בודקים להם אם יש להם את המחלה הזאת או לא. אם יש להם את המחלה הזאת, אז ברגע שמעלים אותם, יכולים למות. היום יש אומנם תרופות נגד הקרישה הזאת, זה לא דבר פשוט. אז גם צריך לבדוק את העניין של אדם, בעניין מיוחד. אדם יהיה, שהתינוק יהיה בריא. וחוץ מזה, יש לכם בן עוד מעט, לא? אולי. לא, אל תגלה, אל תגלה. גם צריך לדעת שאחרי הברית מילה, צריך לעקוב אחרי ה... אחרי ה... לנו היה באחד הילדים, לא משנה כרגע, אבל מי הילד הזה שעשינו ברית מילה בירושלים, נסענו לחיפה, אחרי הברית, ובמשך כל הנסיעה, התינוק בדם, כשהגענו לחיפה, ראינו שהאוטוטו הולך. ואז רצתי, רצנו לרחוב, לעצור, אפילו לא היה זמן נספיק לאמבולנס. אז אנחנו נתנו מיד עירוי, להחזיר לו את הדם. ורצנו, תפסנו מישהו, ורחם, תפסנו אותו, טס כמו טילר, רמב״ם, בבית חולים רמב״ם, והצילו אותו. אז צריך מאוד להיזהר, אחרי ברית, האמא צריכה, והמועל כמובן, צריכים מאוד לעקוב, שהאדם, כי האדם הוא הנפש, שלא יהיה נזילה יותר מדי, כל זה. זה היום השמיני בכל זאת, כאן ראיתי את זה, איפה ראיתי את זה? אני נדמה לי באורח חיים הקדוש, אבל אני לא בטוח שהוא אומר את הדבר הזה. יאללה, הדם של האם. טוב, נסתפק בזה. משניות, אנחנו בפסחים, פרק ג' על הטבע. כן, השמיני, כן. שבע זה מרמז לנו על הטבע, ושמונה זה מעל הטבע, מעל ה... יש מימד שהוא מעל, מעל הטבע. כן, אנחנו בפרק ג' משנה, משנה ו' 14 שחל להיות בשבת, הרי אי אפשר לשרוף, שבת אסור להדליק אש, מבארים את הכל מלפני השבת, דברי רבי מאיר. חמי אומרים בזמנם. איך אפשר להבין את רבי מאיר? מה זה בזמנם? בוא נקרא את זה. 14 בניסן שחל להיות בשבת, שאסור לשרוף בה את החמץ, מבארים את הכל מלפני השבת, בין חולים, בין תרומה, חוץ מן החמץ שהוא משאר במקום מוצנע לצורך אכילת שבת, כי אז מה שקורה שבשבת צריך לאכול משהו. אז באמת שזה חל, אז אנחנו מוצניעים פיתה או משהו שלא יתפורר כל מיני. דברי רבי מאיר, חכמים אומרים בזמנן מבארים את הכל בשבת שאפשר להכיל את החמץ לאחרים ולבהמות. אז על ידי זה שמאכילים אותם וזה מבארים אותם. רבי אלעזר בר צדוק אומר תרומה מלפני השבת, הואיל ואוכלי המועטים זה רק לכהנים שהאינה אחרת אלא לכהנים, אף אינו יכול להאכילה לבהמתו, לפיכך מבארים אותה לפני השבת. אבל חולין בזמנן, החולין אין צורך לבערה לפני השבת, שאם בני אדם לא ירצו לאוכלם, יוכל להתנעם לבהמות ולכלבים, ובמילא הוא יבאר אותם. אורות רבותיי, מי רוצה אורות? אורות. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קוף סמך א', נכון? שלמות נשמת ישראל ותחייתו. תרדת הרב הוא מקובל גדול, אבל שיטתו בדברים זה לא לדבר בענייני קבלה. מה זאת אומרת? הקבלה מדברת בקודים. קודים, שהמקובלים הם מבינים את זה, ספרות, מידות, כל מיני דברים כאלה. אבל הרב, בגלל שהוא כל הזמן מתייחס אל הדור שלנו, הוא אומר, הדור שלנו צריכים לדבר איתו לא בקודים. אלא בגלוי, באופן מובן, כמו בחינוך. אתה לא יכול לדבר על ילד קטן בשפה של מבוגר. אתה צריך להתאים את עצמך לילד. הדור שלנו הוא לא בנוי ספרות, מלכות, כתר, עניינים, זה. יש חסידות, כן, עוסקים בזה הרבה, חב"ד וברסלב אולי, אבל עוסקים קודים, 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 קודים. הסכנה בקודים שאדם מדמיין לעצמו, שהוא מבין את זה. האמת שאף אחד לא מבין את זה. הרי קצת הבין, אני יודע. אנחנו... אבל הקודים האלה כאילו מהירים לנו את הנשמה. אבל זה הכל כאילו. והרב היה מאוד מודע לאפשרות הזאת, שלפעמים אתה רואה חבר'ה שעומדים בקורסים בקבלה או בחסידות או משהו כזה, מדברים כל הזמן, כן, כל מיני מפרשים את זה, אופ, ישר לספרות מהספרות הזה, טוב, איזה יופי, עוברים איזה קורס מבוא לקבלה או משהו כזה, וכבר הם הולכים לארי, או ל... אני יודע, לאיזה אדמור או משהו כזה.
בעלוני שבת.
אה?
בעלוני שבת, הכל מלא
דבר. כן, טוב, הם רוצים להפיץ חסידות, אז בגלל זה... לא שזה רע, אבל זה מסוכן. כי הסכנה הגדולה, שאנשים יחיו בדמיונות, שהם מדמים לעצמם שמבינים דבר זה, דבר אחר וכל זה. הרב מאוד היה מודע לזה, הוא אומר, אני באתי לדבר לא אל עצמי ולא אל מקובלים ואל מי, אל עם ישראל. אבל את אותם רעיונות של הקבלה הוא העביר בשפה שהיא מובנת יותר, או אמורה להיות יותר מובנת, לא תמיד היא מובנת. במקרה הסעיף הזה הוא עוסק במושגים קבליים, בוא נראה את זה בתוכן. מקור הרגש הוא הנטייה שהיא מצמצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. כאין אור פנימי, לא אור כללי, אלא אור פנימי מצומצם, בכל העולמות כולם היא תכונת המלכות. המלכות. מה, הבא שלך באת ללמוד תורה? כל הכבוד, כל הכבוד. מלכות. אז זה מושג בקבלה. מלכות, זה בקבלה קוראים לזה נוקבה. מה זה נוקבה? נקבה. מה זה נקבה? מקבלת. ידוע שהזכר הוא המשפיע, והנקבה היא המקבלת. מישהו רוצה להתחתן כאן? תמיד תזכרו, תמיד תזכרו שהאישה היא מקבלת. מקבלת מצבי רוח. תלוי בבעלה. אם הוא מאיר לה פנים, היא מבסוטה חלה. אם לא מאיר לה פנים, איזה עצבות, איזה דמעות לפעמים, בדברים כאלה. סליחה, זה המשל כמובן. משל, אבל בתוכנו, כל אחד מאיתנו יש בו שני צדדים, דו פרצופים ברא אלוקים את האדם. כל אחד מאיתנו יש בו את הצד של הנוקבה, של ה... שאנחנו מקבלים. כאילו, מקבלים דברים טובים, יכולים גם לקבל דברים לא טובים. תלוי בהתנהגות שלנו. אתה מתנהג טוב, אתה מקבל טוב. אם אתה לא מתנהג טוב, אז אתה בסתר פנים פשוט. זה המלכות. אז זה מה שהוא אומר, רגש. אישה היא רגשנית. אמרנו, מי רוצה להתחתן? אישה היא רגשנית, תזכור. אתה נשוי כבר. זה נכון מה שאני אומר? גל, אתה... יוסי, אני לא צריך
לשאול. לא צריך לשאול.
לא צריך מה?
לשאול.
ברור. ברור.
ברוך השם.
מילה, אתה מסודר לחודש. מילה טובה, חודש כתעשייתי.
זה מה שהוא אומר, הרגש שייך לצמצום. השכל שייך מלשון קול, בהכללה יותר. שכל ורגש, יש שני דברים. אז צריך לזכור את הדבר הזה. בוא נראה. מקור הרגש הוא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת, זאת אומרת, כל אחד עם הכלי שלו בעניין הזה. אישה מבחינה זאת היא כלי, את החיים בקרבה, מעין אור הפנימי, ובכל העולמות, המושג, כשמרחיבים את המושג הזה, היא תכונת המלכות, שהיא אופיינית לכל העולמות. שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה, שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה הישראלית, האומה בישראל, זאת אומרת, המגמה העליונה, הטוב האלוקי, האינסופי הזה, הוא בנוי ככה, שאצלנו הוא מתגלה כאומה, אנחנו, ככנסת ישראל, מתגלה אצלנו הטוב האלוקי הזה. על כן, האומה היא בכללה מכוונת נגד השכינה. השכינה, הכוונה היא גילוי האלוקות. אנחנו מכוונים לגלות את אלוקים. ואור מלכות השם, שזה העניין של השכינה, כן? אור מלכות השם שוכן בקרבה של האומה, בכללותה. מה זה בכללותה? המושג כללותה זה כולם בלי יוצא מן הכלל. הכוונה היא כל הדורות שהיו, וכל הדורות שיהיו, וכל הזרמים שיש, למרות שהם נראים סותרים אחד את השני, כל זה זה לגילוי השכינה, לגילוי אור השם, לאורך כל הדורות. זה המלכות, מה שנקרא. אבל מקור השכל, לעומת הרגש, הוא יותר עליון מזה, יותר מהצמצום הזה. לא רק מזה מה שכבר מוכן בהוויה, שזה גילוי השכינה, כי אם מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה, דיינו אל העתיד, השכל צדיק לעתיד לבוא. ואחרי קוראים לתורה חיי עולם, ולתפילה קוראים חיי שעה. למה חיי שעה? כי זה זמני. אבל התורה היא דבר כללי. זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון, שהוא משפט אלוקי, הכולל את הקשר הכלל בתפארת וזו, אז זאת מידת תפארת. התורה היא תמיד מידת תפארת. זה הרמזים שהוא רומז לנו, הוא לא אומר בפורש. קודם דיבר על מלכות, עכשיו נדבר...
המלכות
זה גילוי השכינה. והתפארת זה גילוי התורה, מידתו של משה רבינו, זה התפארת. אמת ליעקב, אמת, יעקב הוא תפארת. אז זה מה שהוא אומר. והשפע, השפע, יש חנות שפע, איך קוראים לזה? שפע זול. שפע שוק, שפע זול, שפע פה, שפע שם. השפע. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה לפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. הצדק הוא בחינת המלכות והמשפט זה בחינת ה... תורה, הקישור ביניהם. ולפעמים כשאלה כרוכים פנים פנים זה מזה, מפנים עורף אחד לשני, שהמשפט והצדק לא הולכים ביחד, העולם שרוי בצער. כן? זה כמו אדם שהלך לבית משפט, הוא אומר השופט, הוא לא שפט בצדק. ואז הצדק לצד אחד, והמשפט לצד שני, זה הרס. עד שצדיקים, זה תפקידם, מחזירים את הכל לטובה, לגרום לכך שהמשפט והתפארת והמלכות יהיו ביחד. על ידי תורתם, משפיחת נפשם, דיין תפילתם, ותפילה, המביאה חפצם הכללי לילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלימות העליונה, והעולם מתבשם מלשון ריחות טובים. הברכות חוזרות אליו, ברכות לראש צדיק, צדיק יסוד עולם. אם כן, יש כאן שני, אם נסכם את הדבר הזה, הוא אומר, יש כאן מצד אחד השכינה, המלכות, המציאות שאנחנו נמצאים בה, בעולם הזה, כל הדברים האלה. מצד שני, ישנה מגמה אלוקית, עליונה, שהיא באה לידי ביטוי בתורה, לימוד התורה, יום התורה. זה מחבר את האמת, את המציאות המלכותית למקור האלוקי. נקרא לדוגמה היום במדינת ישראל. מדינת ישראל היא מלכות, צריך לדעת. יש לנו מדינה, יש לנו ראש ממשלה, יש לנו צבא, יש לנו כל מלכות, גינונים מלכות. אז תראו לעצמכם שהמלכות הזאת מתנהלת חס ושלום לא בצדק, לא על פי המשפט. יכול לקרות דבר כזה. עמונה. איזה מין מדינה זו? ובצדק או לא בצדק? יש כאלה שאומרים שכן. התחושה של אלה שאומרים שזה לא בצדק, זה פירוד. בין מפעל ההתיישבות ובין המדינה. ככה הם מרגישים, נאמר, אני לא הייתי שם. יש כאן איזה עיוות, משהו, יש צער גדול, יש עצמת. זה מובן, דוגמה. לכן אומר, המלכות, כאן מבחינת המדינה, אבל לא רק המדינה. העולם צריך להתנהל על פי המשפט האלוקי. המשפט האלוקי בא לידי ביטוי בתורה. אבל שזה לא ככה, שאין תורה, זה לא מתנהל, אז יש עצבות. אותו דבר באופן אישי. אדם שמנהל את חייו על פי התורה, זה בשלמות. אדם שמנהל את חייו לא על פי התורה, אז יש לו עצבות גדולה. לא שהוא מבין בדיוק למה, אבל מה, זה לא לפי הצדק, לפי המשפט, לפי האמת. זה מה שהרב אומר כאן. אבל הסעיף הזה צריך לחזור המון פעמים.